today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי זך בתיבת, חפזיין בתיבת, ערב שבת קודש פרשת וערה. שבת מברכין את ראש חודש שבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. תפשין פי גימל. מסכת נדרים, דפים, פז ופי חט, פי זין ופי חט. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבת מברכין את ראש חודש שבט לפנינו, וראש חודש שבט, ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות, יחול ביום שני, ולמחרתו ביום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' בשבט תשפ"ג, נגיש לבורא כל העולמים. לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת נדרים על צדי א' דפיה. המסכת השישה עשר מתחילת השס, המסכת השלישית אשר בסדר השלישי, סדר נשים, מתוך שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד. שבח ועיקר, מזמור לתודה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גומלנו, גמלנו ויגמלנו. בהתרגשות ובשמחה שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כך כותב המסילת ישרים בפרק י"ט, השמחה האמיתית שיהיה ליבו של אדם עולז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו ולעסוק בתורתו ובמצוותיו שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי. ואמר שלמה במשל החוכמה בשיר השירים פרק א', מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה ליבו סס בקרבו. ערב שבת קודש, פרשת וערה, שבת מברכין, את ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, ערב חגיגת סיום מסכת נדרים, בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו עם דברים לפרשת השבוע. מתוך הספר ותלמודו בידו של הגאון רבי ירחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה. הכוח והיכולת לחזות מראש את אשר יקרה לבסוף, לצפות במדויק מלכתחילה התפתחויות ומצבים עתידיים, מוגדר על ידינו כנבואה. שכן רק נביא השומע מאחורי הפרגוד את אשר האחרים אינם שומעים, מסוגל לומר היום את אשר יראו כולם מחר. הקדוש ברוך הוא אשר מנבא את נביאה ומגלה את אוזנם מנסתרות העתיד. כולנו מכירים את הנוסח הקבוע הפותח את שטר התנאים שנחתם בין שני צדדים מחותנים. המגיד מראשית אחרית, בשמחה מהולה בחרדה אנחנו ניגשים לשידוך שאת סופו אף אחד מאיתנו אינו יכול לצפות. רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד מראשית את אשר יהיה באחרית. האם זיווג זה יעלה יפה? ואילו לנו בני תמותה קשה לקבוע עמדה נכונה אפילו ביחס להווה העכשווי זה שלפנינו ואשר אנו חווים אותו. אנו רואים מצב מסוים, ניצבים במרכזו של אירוע כלשהו ואיננו יודעים אם להתייחס אליו כאל משהו טוב וחיובי או כאל משהו רע ושלילי. אנחנו זקוקים לפרספקטיבה של זמן כדי להבין אל נכון את שאנו רואים. אבל חרף החולשה הזו היא היכולת לצפות התפתחויות עתידיות, אנו נוטים להתרשם מאוד מההווה. אנחנו יודעים כי ישנו עתיד הנעלם מאיתנו, אבל איננו מודעים לכך מספיק. היעדר הפנמת ידיעה זו גורם לנו להתלונן על רע במרכאות שפקד אותנו, מבלי לחשוב כי אפשר ואין זה על הפרק ראשון במסכת שכולה טוב. כאשר מתגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסנה ומבשר לו כי גאולת מצרים לא תבוא בדרך קלה. אני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והיקיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. משה רבינו שומע דברים מפורשים. גאולת ישראל תבוא דרך תהליך איתי שבמהלכו תחווה מצרים את עשרת המכות, ורק לבסוף ישלח פרו את ישראל. כבר לאחר הפגישה הראשונה עם פרו, מראה פרו את תגובתו האכזרית, או לעבודה מוכבד יותר ויותר, והשיעבוד, אשר היה בלב הכי קשה ביותר, הופך לבלתי נסבל. התקווה להגיע לארץ זבת חלב ודבש נראית עכשיו כחלום שהתגשמותו רחוקה ומתנפצת אל מול מציאות מרה. על רקע מצב זה חוזר משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא ומתיח דברים קשים. וישב משה אל השם ויאמר השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרו לדבר בשמך הערה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. וכי למה ציפה משה רבינו? הרי שמע מפי השם דברים מפורשים, הרי ידע מראש כי תהליך הגאולה יהיה קשה ורצוף מכשולות. מדוע אם כן הוא מתעונן על תוצאות שליחותו ומייצר על כך, שמאז בא לדבר עם פרו ורע מצבו של עם ישראל? מישיב רבינו אברהם אבן עזרא, כי אכן ידע משה רבינו כי הגלות לא תיפסק באחת, שהרי כך נאמר לו, אלא שמחשבתו הייתה כי הוא לא הקשה של השיעבוד יוקל בהדרגה לביטולו הגמור. משה חשב כי הקלה איטית של עבדות מצפה לעם ישראל, והנה לפניו ההפך הגמור. העול לא רק שלא הוקל, אלא שעוד הכביד. ובכן, עיקר טענת משה רבינו היא על הרעת התנאים. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרו לדבר בשמך, ערה לעם הזה. זוהי הכוונה בעומק טענתו של משה רבינו, על פי הסברו של האבן עזרא. אבל עכשיו עלינו להבין את תשובתו של הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרו, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, עכשיו תראה כי פרו ישלח את בני ישראל. כמי שאומר, המתן רגע ושתיים והשיעבוד יסתיים, ואז ישלח פרו את בני ישראל החופשי. אבל רש"י מוסיף כאן מספר מילים הטעונות הסבר. את המילים כביד חזקה ישלחם מפרש רש"י, מפני ידי החזקה שתחזק עליו לשלחם, ואילו את המילים וביד חזקה יגרשם מארצו מפרש רש"י, על כורחם של ישראל יגרשם, ולא יספיקו לעשות להם צידה, וכן הוא אומר ותחזק מצרים על העם. מתוך כך שהפסוק מזכיר שתי ידות קשות, למד רש"י כי פעם אחת מדבר הקדוש ברוך הוא על שילוחם של בני ישראל בעל כוחו של פרו, ובפעם השנייה מדובר על שילוחם על כורחם של ישראל עצמם. למה שיצטרך פרו לגרש אותם בעל כורחם וכי לא ירצו לצאת ממצרים? אין ספק שבני ישראל, למעט אותם רשעים שמתו בשלושת ימי האפלה, רצו לצאת מהמקום של השיעבוד הקשה, וההוצאה בעל כורחם שנזכרת ברש"י אינה מתייחסת לעצם היציאה, כי אם לכל מה שקדם ליציאה, ובעצם הכשיר אותה. קושי השיעבוד, שהיה במשך 210 שנים, השלים את אותם 400 שנה, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, קץ בגמטריה 190, שקל את חשבון עבודת 190 שנה שלא עבדו וצירף את החסר אל תוך השנים ששעו במצרים אל 210 ששעו. אבל ננסה לחשוב כיצד הרגישו בני ישראל כאשר השיעבוד הלך והכביד. אין ספק מה הייתה הרגשתם ומה חשבו על היחס שבינם לבין עבדים אחרים שהיו במצרים ואשר זכו ליחס טוב יותר. לתנאים קלים יותר, למספר שעות עבודה קטן יותר. ואם עלה בידינו מעט מן המעט להפליג על כנפי הדמיון אל תוכה של התקופה ההיא, אבל ננסה לחשוב עוד, כיצד היו מגיבים העובדים אם לא היה מתברר להם כי ניתן להקל את העול הקשה במחיר הערכת ימי השיעבוד עד ל-400 שנה, וכיצד היינו מגיבים אנחנו במצב שכזה חלילה וחס. מסתבר שרבים היו נשברים ומוכנים לקבל את המחיר הקשה של הערכת ימי השיעבוד, ובלבד שיוכלו להשתחרר מעט מתנאי עבודה הקשים עד בלתי נסו. כמו אדם הלוקח הלוואה בנקאית ארוכת טווח, הוא יודע שהריבית גדולה ושבחשבונות יצטבר גם ריבית דריבית. אילו היה משיב סכום חודשי גדול יותר, הייתה הלוואה לזמן קצר יותר. אבל מכיוון שהוא מעוניין לחיות ברמת חיים נאותה, הוא מחליט כי ההחזר החודשי יהיה נמוך, אף שיודע כי כך תצבור ההלוואה עוד ועוד ריבית. אולי גם במצרים היו כאלה אשר אילו היו מציבים בפניהם את הברירה, היו מעדיפים את הארכת הזמן על פני העול הקשה. על אלה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ביד חזקה יגרשם מארצו, כלומר על כורחם ישתחררו מוקדם, במחיר קושי השיעבוד המשלים את החסר, ולא כפי שהם היו רוצים, לעבוד תחת תנאים קלים יותר ולמשך מספר שנים רב יותר. על כורחם יעבדו שעות נוספות עם הספק רב יותר לשעה, וממילא גם ישחררו מוקדם יותר. ומדוע באמת לא תהיה החלטה בעניין זה נתונה בידיהם של בני ישראל? אלא שבני ישראל היו שקועים בממתת שערי תומה ואי אפשר היה לחכות יותר. אילו הייתה הגלות מתמעמת, היה אולי מקום להצלה גשמית, אבל לא היה מקום למעמד הר סיני, שכן שהייה נוספת במעמקי תומת מצרים, הייתה מביאה את בני ישראל למצב תומה שאין חזרה ממנו. מן ההכרח היה לגאול אותה מיידית כדי שתהיה זו גאולתו של עם ישראל, ולא של שבט עבדים שנטמע בתוך מצרים. נמצא איפה כי קושי השיעבוד היה לטובתם של ישראל, שכן הוא היה הכרחי לגאולה מהירה ולמתן תורה שבעקבותיה, אשר היה נמנע לולא הגאולה המהירה. העלייה בצרות והתגברות האיסורים היו חלק בלתי נפרד מהגאולה, הרי לנו איפה טעם חדש בטעמו המריר של המרור, שאנו אוכלים בליל הסדר. המרור הוא חלק בשלבי הגאולה, ואכילתו היא זכר לתהליך הגאולה. אלה הדברים, לכבוד שבת קודש פרשת וערה, שבת מברכין את ראש חודש שבט תשפ"ג, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה לכל מילי דמיטב. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף פי וב, במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, כיצד מדמה רבי הילה בין מקדיש שדה לחשק החנה לבין אישה שמקדשת את מעשה ידיה? והתשובה, שמקדיש שדה לחשק החנה, אמנם יש צד מעלה שאין לאישה, שבשעת ההקדש השדה לגמרי ברשותו, אבל גם לאישה יש צד מעלה שאין לה שדה, שגופה תמיד ברשותה, ואילו השדה יצא מרשותו עד שלקחה. שאלה שנייה, מדוע אין אומרים שביד האישה שיכול נדרה, משום שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, ולזכות במעשה ידיה? והתשובה, משום שמדובר במקדישה את כל מעשי הדעה ואף את שבע המלאכות שמחויבת בהם, ואינם תחת מזונותיה. שאלה שלישית, מה הדחייה לחלק בין מקדיש שדהו כשיבדנה לאחר 10 שנים לבין אישה מקדישה מעשי הדעה ותשובה? שמקדיש שדהו כשיבדנה, זמן יציאת השדה מרשותו קצוב ל-10 שנים, אבל אישה מקדישה את מעשי הדעה, אינה יודעת אם ומתי תזכה במעשי הדעה. שאלה רביעית, האם הקדש דמי מפקיע מידי שיעבוד ותשובה? ערן מביא ששיטת רשי שהקדש דמים אינו מפקיע מידי שיעבוד, אבל רבנותם חולק עליו וסובר שאפילו הקדש דמים, ולא רק הקדש גוף, מפקיע מידי שיעבוד. שאלה חמישית, באיזה אופן חמץ אינו מפקיע שיעבוד והתשובה כשישראל נתן את החמץ לגוי כמשכון? והשאלה האחרונה על דף פיוו הייתה, מה הביאור שחרור מפקיע מידי שיעבוד והתשובה שאף אם עשה את עבדו הפויטיקי, דהיינו שבעל חובו יגבה את חובו מהעבד הזה, אם שחררו הלווה, משוחרר העבד, והמלווה יגבה את חובו ממקום אחר. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף פי וב, במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, זך, בתיבת, חפזיין בתיבת, תפשין פי ג', עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בשני דפינו היומיים, דפים פז ופי חט, במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי וב עמוד ב', מן המשנה המצויה, 7 שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים, נדרה אשתו וסבור שנדרה ביתו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו עוסקת בשלושה אופנים של הפרה בטעות. אומרת המשנה, נדרה אשתו וסבור היה שנדרה ביתו, ועל כן איפר נדר זה, דהיינו שיתעו אותו בכך שאמרו לו שנדרה ביתו, והריטב"א כתב אופן נוסף, כגון שעמד מאחורי הדלת ושמע כל אישה נודרת וסבר שהיא אשתו, והפר לה ונודע שהייתה זו ביתו. אופן שני של הפרה בטעות, נדרה בנזיר, דהיינו שקיבלה על עצמה נזירות וממילא נאסרה באכילת ענבים ושתיית יין, וסבור היה שנדרה בקורבן, דהיינו שאסרה על עצמה ענבים ויין כאיסור קורבן, והשיטה מקובצת כתב שכוונת המשנה קורבן, היינו שנדרה להקריב קורבן, או שנדרה בקורבן וסבור היה שנדרה בנזיר. באופן השלישי של הפרה בטעות, נדרה הנאה מתאנים וסבור היה שנדרה מן הענבים, או שנדרה מן הענבים וסבור היה שנדרה מן התאנים. וטעם הדבר שנקטה המשנה שלושה אופנים שונים כדי להשמיענו שלושה מיני טעויות שונים, ואפשר שלא ניתן ללמוד אחד מן השני, אומר הנימוקי יוסף. והשיטה מקובצת כתב שבכל אחד מן הדברים המנויים במשנה יש מקום לומר שהבעל מקפיד בדבר, שפעמים מקפידו יותר על נדר אשתו, ופעמים על נדר ביתו, וכן פעמים מקפידו יותר על נזירות ופעמים על קורבן, וכן עניין תאנים וענבים. ולכן מנע תנה את כל האופנים. אומרת המשנה בכל שלושת האופנים הללו, הרי זה יחזור ויפר, שמאחר וטעה באחד מעניינים אילו לא חל להפרתו ועליו לחזור ולהפר. וכותב הנימוקי יוסף ושם הרטווה שאף אם עברו כמה ימים עד שנתגלתה לו טעותו יכולו להפר ביום שבו נודע לו הדבר. כיוון שעד שאינו יודע הדבר על אמיתותו אין זה נחשב כיום שומעו. זו היה המשנה שלנו בדף פי וו עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא לממרא דייני אותה דווקא הוא, כלומר מאחר שנתבהר במשנה שאין אדם יכול להפר את נדר אשתו או ביתו עד ש... יידע מי מהם היא הנודרת, בהכרח שהמקור לכך הוא מדברי הפסוק בספר במדבר פרק למד פסוק ת', ואם ביום שמו האישה יני אותה, שמתיבת אותה דורשים חכמים שנפרתו הלאה, עד שיידע לשם מי הוא מפר. מקשה הגמרא והגבי קראים, והרי מצינו לגבי דין קריאת הבגדים על מת הנלמד מדוד שקרא את בגדיו כששמע על מותו של שאול ובניו, כמבואר במסכת מועד קטן דף חווה ועמוד א', דכתיב על על, ופסוק זה, העוסק בקריאת דוד את בגדיו נכתבה המילה על פעמיים. דכתיב נאמר בספר שמואל ב' פרק א' פסוק י' ב' על שאול ועל יונתן בנו, ואם כן יש ללמוד מכך שחייב אדם לקרוא את בגדיו לשם אותו המת, ולא שיתעה באדם אחר, כשם שמתיבת אותה אנו למידים שחייב אדם להפר את הנדר לשם אותה שנדרה. ומכל מקום שנינו בברייתא לא כך, דתניא, אמרו לו לאדם שמת אביו וקרא את בגדיו על שמועה זו ואחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, יצא ידי חובת קריאה ואינו צריך לקרוא שנית, נמצא. שאין כוונת הכתוב במילה על שיקרא דווקא לשם אותו מת, ומדוע לגבי הפרת נדרים סוברת המשנה שיש ללמוד מהמילה אותה שיפר דווקא לשם אותה אישה. תרץ את הגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה לא קשה, אין סתירה בין הדברים, אכן דין נדרים וקריאה שווים הם, וכשם שחייב אדם להפר לשם האישה שנדרה, כן הוא חייב לקרוא לשם המת, וטעם החילוק בין המשנה לברייתא הוא, בגלל שהב סתם והב מפרש. דהיינו, המשנה הסוברת שכאשר הפר לאשתו ונמצא שביתו היא הנודרת, אין מועילה הפרתו. המשנה עוסקת באופן כזה שאמרו לו במפורש שנדרה אשתו ועל דעת כן הפר, ונמצא שביתו היא זו שנדרה, ובאופן כזה אף לגבי קריאה לא יצא ידי חובתו. כשאמרו לו שמת אביו וקרא על דעת כן ונמצא שבנו הוא שמת, ומה שנתבהר בדברי הברייתא שיצא ידי חובת קריאה, היינו כשאמרו לו שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא המת. ולמרות שנקטה הברייתא בלשונה אמרו לו מת אביו, אין הכוונה שאמרו לו כך, אלא אמרו לו סתם שמת לא מת, והוא הבין בטעות שמת אביו. מסביר הרן, הוא סבר מעצמו שאביו הוא שמת, ונמצא שמת בנו. באופן כזה, אף בהפרת נדרים חלה הפרתו, כשאמרו לו שנדרה אשתו בתוך ביתו, וסבור שאשתו היא שנדרה והפר לה, ונודע שביתו היא הנודרת. ומביאה הגמרא ראיה שכן יש לחלק בין סתם למפרש, והתניא כך שנינו בברייתא, אמרו לו לאדם שמת אביו וקרא את בגדיו, אחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא שנית, מאחר שקרא במפורש על אביו בלבד. אמנם אם אמרו לו לאדם שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא המת, וכסבור היה מעצמו, שאביו הוא שמת וקרא את בגדיו, ואחר כך נמצא שבנו הוא שמת, יצא ידי קריאה ואינו צריך לקרוא שנית, מאחר שקרא את בגדיו בסתם, אף שטעה בליבו. מבארת הגמרא באופן נוסף, באיזה אופן מועילה קריאתו למפרע, ובאיזה אופן אינה מועילה. רבשי אמר כאן, כשנודע לו שבנו הוא שמת, בתוך כדי דיבור לקריאתו על האב, והוא שיעור זמן שיכול תלמיד לומר לרבו, שלום עליך רבי ומורי. כאן, כשנודע לו שבנו הוא שמת, לאחר כדי דיבור לקריאתו על האב, ומפרש רבשי את דבריו. עדקה אמרת יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שיצא ידי חובת קריאה אף שסבר בטעות שאביו הוא שמת, עוסקת באופן כזה שנמצא בנו, כלומר נודע לו שבנו הוא שמת ולא אביו, בתוך כדי דיבור לקריאתו של האב, ועל כן אנו דנים אותו כאילו ממשיכו וקורע גם על בנו. עדה אמרת לא יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שלא יצא ידי חובתו, עוסקת באופן כזה שנודע לו הטעות לאחר כדי דיבור לקריאתו על האב, ועל כן אין קריאה זו מועילה על הבן. וממילא לגבי נדרים כך הוא הדין, שאם סבר שנדרה אשתו והפר לה ונודע לו בתוך כדי דיבור להפרתו שביתו היא הנודרת, אנחנו דנים כאילו הפרתו נמשכת ומועילה גם על נדר ביתו, אבל אם נודע לו רק לאחר כדי דיבור מהפרתו, אין הפרה זו מועילה לגבי ביתו ועליו להפר שנית. ובאופן כזה עוסקת המשנה הסוברת שהפרה בטעות אינה מועילה. ומביאה הגמרא ראיה שכן יש לחלק בין תוך כדי דיבור לאחריו. והתניא, ואכן כך שנינו בברייתא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף החולה וכמדומה שמת, וסבר אותו אדם שמת החולה וקרא את בגדיו ולאחר מכן הודע שבאותה שעה עדיין חי היה, ואחר כך מת לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא שנית. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, אמר רבי שמעון בן פזי בשמו של רבי יהושע בן לוי שאמר משום בר כפרה, לא שנו שלא יצא ידי חובת קריאה אלא שמת החולה לאחר כדי דיבור מהקריאה. אבל אם מת בתוך כדי דיבור מהקריאה כדיבור דמי, הרי זה כאילו קריאתו נמשכת אף בזמן שמת ואינו צריך לקרוא שנית. פוסקת הגמרא הלכה למעשה בעניין תוך כדי דיבור, והלכת תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ויכול אדם לחזור בו מדיבורו במשך זמן זה. חוץ ממגדף, מקלל את השם שאם קילל וחזר בו בתוך כדי דיבור, אין חזרתו מועילה וחייב מיתה, ועובד עבודת כוכבים כגון שאמר לפסל אליאתה, וחזר בו בתוך כדי דיבור אין חזרתו מועילה וחייב מיטה. הוא מקדש ומגרש, אם קידש או גירש אישה וחפצו לחזור בו בתוך כדי דיבור, אינו יכול לחזור בו. וכתב השיטה מקובצת שכוונת הגמרא לא רק לקידושי אישה, אלא אף להקדשות. וטעם הדבר שאין יכול לחזור בו, אומר הרן, כיוון שלרוב חומרתם של הדברים הללו גומרו בדעתו מיד בשעת מעשה, ולדבריו אף שעניין תוך כדי דיבור דאורייתא, בדברים אלו לא נאמר הדין הזה. ועל כן החוזר בו מגידוף ומעבודה זרה לא הועיל החזרתו וחייב ומיטה מדאורייתא, וכן החוזר בו מקידושין או גירושין לא מועיל ונשארת האישה מדאורייתא מגורשת או מקודשת. אבל הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף ח' ט' חולק וסובר שמדאורייתא יכול אדם לחזור בו גם מארבעה דברים אלו, ורק מתקנת חכמים אין שומין לו לחזור מדבריו. ואומר החתם סופר שאין אדם יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור ממעשה אלא מדיבור בלבד. וממילא, אם מדובר במי שרוצה לחזור במעשה הקידושין או עבודה זרה, בזה יודע רשב"ם שמדאורייתא לא ניתן לחזור ממעשה אף בתוך כדי דיבור. והחידוש בקידושין, אף שזה מעשה התלוי בדיבור, אבל הסוגיה במסכת בבא בתרא עוסקת באופן שאינו רוצה לחזור בו ממעשה נתינת המעות לאישה, אלא רק מכך שאמר שנתינה זאת תהיה לשם קידושין, ורוצה הוא עכשיו שנתינה זאת תהיה לשם מתנה. בזה סובר הרשב"ם שיכול הוא לחזור בו מדאורייתא, ורק מתקנת חכמים אינו יכול לחזור כדי שלא יבואו להוציא לעזל בניו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף פז עמוד א', פזיין עמוד א'. המשנה דנה לגבי אישה שנדרה מתאנים וענבים בדיבור אחד, האם הקמת או הפרת נדר אחד גוררת גם את השני. אומרת המשנה, אמרה, אישה שאמרה קונם תאנים וענבים אילו שאני טועמת, ואין כוונת המשנה דווקא באופן שהיו לפני התאנים וענבים ואמרה קונם פירות אילו עליי, אלא גם באופן שאמרה קונם תאנים וענבים שבעולם עליי, דהיינו שאסרה על עצמה בנדר אחד אכילת תאנים וענבים, וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, כולו קיים, הרי זה כאילו קיים את כל הנדר ואינו יכול לשוב אל האפר, אף לגבי הענבים, כיוון שנדר שהוקם מקצתו, הוקם כולו. אמנם אם אפר לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, אינו מופר עד שיפר אף לענבים. אין הפרתו חלה לגבי ענבים, כיוון שאין אומרים נדר שהופר מקצתו, הופר כולו. ואף שבאתרת חכם הדין הוא שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו, לגבי הפרת בעל, אין הדין כך. וטעם הדבר מבואר בדברי הראש לאל בדף פי בית עמוד בית, שכיוון שחכם מוכר את הנדר למפריע, נתברר שהנדר היה בטעות מעיקרו, ועל כן אם הותר מקצתו, הותר כולו, שאין דעתו של הנודר לנדור חצי נדר, אלא נדר שלם בלבד, מה שאין כן לגבי הפרת בעל, שאינו עוקר את הנדר מעיקרו, אלא רק מכאן ולהבא, נמצא שאין הנדר טעות מעיקרו, ועל כן אין מקום לבטל אלא את החלק שהופר. אז אם כן, אם הפר לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, אינו מופר עד שיפר אף לענבים, אין הפרתו חלה לגבי ענבים. כיוון שאין אומרים נדר שהופר מקצתו, הופר כולו, וממילא לא חלה הפרתו, אף לגבי התאנים. מאחר שלא ניתן להפר מחצית מן הנדר בלבד. והריטב"א מבאר את החילוק שבין הקמה להפרה, שלגבי שניהם אנחנו דנים את שני חלקי הנדר כדבר אחד, אלא שלגבי הקמה, בה אין צורך בפעולה מיוחדת מצד הבעל, ודי בכך שהוא שותק, ואינו מפר. ממילא אף אם מקים רק מחצית מן הנדר, הוא קם כולו. שהרי אף לגבי החצי השני שתק ולא הפר. שונה הדבר לעניין הפרה שבה צריך הבעל להפר בפועל. וממילא אין די בהפרת מחצית מן הנדר, אלא עליו להפר את כולו. ודינים אלו אמורים כאשר אסרה על עצמה שני דברים בנדר אחד. מסיימת המשנה ואומרת, אמנם אם חילקה את נדרה לשני חלקים ואמרה, קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, הרי אלו שני נדרים שונים ורשאי הבעל להפר או להקים כל אחד מהם בפני עצמו. ואומר הרן שאומנם יכולו להפר את שניהם כאחד, כמבואר בדברי התוספתא שניתן להפר אף חמישה נדרים כאחד. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מני מתניתין מיהו התנא הסובר במשנתנו שאין הפרה לחצאין. משיבה הגמרא רבי ישמעאלי, זוהי שיטת רבי ישמעאל, דתניא, שנינו בברייתא נאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק ל' פסוק י"ד, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ולמידים מכך שאישה שאמרה קונם תאנים וענבים אילו שאני תואמת וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים, כולו קיים. כיוון שמלשון הפסוק יקימנו אנחנו דורשים יקים ממנו. דהיינו שאף אם קיים הבעל רק מקצת מן הנדר, קיים כולו, ואינו יכול להפר אף לגבי הענבים. אבל אם הפר לה את נדרה לגבי התאנים, אינו מופר כלל עד שיפר לה אף לגבי הענבים. כיוון שלגבי הפרה לא ניתן לדרוש כך, ועל כן אין אנו אומרים שנדר שהופר מקצתו הופר כולו. דברי רבי ישמעאל, והוא התנא ששנה את המשנה שלנו. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפירנו, ובפסוק זה הוא שבוע הקמה והפרה זה לזה, ועל כן ניתן ללמוד את דיני הפרה מדיני הקמה. מה יקימנו ממנו? כשם שלגבי הקמה הדין הוא שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוא קם כולו, ודין זה נלמד מתיבת יקימנו, שאף אם הקים הבעל חלק ממנו הוא קם כולו, אף יפירנו ממנו. אף לגבי ההפרה הדין כך שאם הפר הבעל מקצת מן הנדר, הוא פר כולו. ורבי ישמעאל טוען על סברתו של רבי עקיבא, מי כתיב יפר ממנו? כיצד ניתן להשוות הקמה והפרה זה לזה? הרי לגבי הקמה כתבה תורה לשון יקימנו, ועל כן אנחנו דורשים שאף אם הקים חלק ממנו קיים כולו. אבל לגבי ההפרה שלא נכתב לשון מעין זו, אין מועילה הפרה למקצת הנדר. ורבי עקיבא מיישיב לטענת רבי ישמעאל שאכן לא ניתן לדרוש מתיבת יפרנו שניתן להפר מקצת מן הנדר, אבל מכל מקום, מקיש הכתוב, משווה הכתוב הפרה להקמה, ועל כן ניתן ללמוד דיני הפרה מדיני הקמה. מה הקמה ממנו? אם הקים מקצת הנדר הוא קם כולו, אף הפרה ממנו, שאם הפר מקצת מן הנדר הוא פר כולו. מביאה הגמרא דעה שלישית בעניין הזה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא עמודים שניהם, שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוא קם כולו, אבל חכמים אומרים להפך, שמקיש הכתוב משווה הכתוב הקמה להפרה. מה הפרה? מה שאפר לא אפר, שמאחר שאין הפרה למקצת הנדר לא חלה הפרתו כלל, אף הקמה מה שקיים לא קיים, שאין מועילה הקמה למקצת הנדר. דהיינו שתיבת יפירנו מגלה על תיבת יקימנו, שכשם שלא ניתן לדרוש מתיבת יפירנו שאפשר להפר רק חלק מן הנדר, אף מתיבת יקימנו אין לדרוש שמקים מקצתו הוא קם כולו, מאחר שדרך המקרא לכתוב כן, כך מסביר הראש. ונמצא שישנם שלוש שיטות בדברי התנאים בדיני הקמה והפרה במקצת. א', דעת משנתנו כרבי ישמעאל שמקים הבעל את מקצת הנדר הוא קם כולו, אבל אם הפר את מקצתו לא הופר כלל. ב', דעת רבי עקיבא שאף לגבי הפרה אם הפר מקצתו הופר כולו, כיוון שדיני הפרה נלמדים בהיקש מדיני הקמה. ג', דעת חכמים שאף לגבי הקמה אם הקים מקצת מן הנדר לא חלה הקמתו כלל, מאחר שהם לומדים את דיני הקמה מדיני הפרה בהיקש. כך הדינים לפי גרסת הרן, מה שאפר לא אפר, אבל לגרסת הגמרא שלנו שאמרה מה שאפר אפר, סיכום הדינים יהיה כך, לדעת רבי ישמעאל אם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוא קם כולו, אבל אם אפר מקצתו לא הופר כולו אלא אותו מקצת שאפר. לדעת רבי עקיבא אף לעניין הפרה אם אפר מקצתו הופר כולו, ולדעת חכמים בין לעניין הקמה ובין לעניין הפרה חלה הקמתו או הפרתו רק לגבי אותו חלק שאפר או קיים. ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק להלכה, דעת הרמב״ם הלכות נדרים פרק י"ג הלכה י', וכן פוסק השולחן ערוך שההלכה כחכמים, ועל פי גרסת הגמרא מה שאפר אפר הוא ממילא בין הקמה ובין הפרה חלה במקצת. וכותב הנימוקי יוסף שאף על פי שמשנתנו סתמה כדברי רבי ישמעאל מכל מקום, מאחר שנכתב בגמרא זו דברי רבי ישמעאל, הרי זה מלמד שאין זה אלא דברי יחיד שחולקים עליו רבים והלכה כמותם. ואילו דעת הראש וכן פסק הטור והרמה שההלכה כדברי רבי ישמעאל, מאחר שהמשנה סתמה כמותו, וממילא לעניין הקמה אם הקים מקצת הוא קם כולו, ולעניין הפרה לא חלה הפרתו כלל. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם אמרה אישה קונם תאנה שאני תועמת וענבה שאני תועמת, הרי אלו שני נדרים ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד לעצמו. אמר רבא מתניתין משנתנו כדברי רבי שמעוני, דאמרת שיומר שבועה לכל אחד ואחד. משנתנו כדעת רבי שמעון שאומר את דבריו במסכת שבועות בדף למדבב עמוד ב', אדם הנשבע לחמישה אנשים שאינו חייב להם מאומה, ואומר שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך, אין אנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות, אלא כנשבע שבועה אחת בלבד, מאחר שלא אמר לשון שבועה אלא פעם אחת בלבד. ועל כן גם במשנתנו כשאמרה האישה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, אין אנו דנים זאת כשני נדרים אלא כנדר אחד. ורק כאשר אומרת היא קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, אנחנו דנים זאת כשני נדרים, מאחר שאמרה שאני תואמת על כל אחד. ומוסיף התוספות רית שאף לעניין שבוע אם יאמר שבוע שאין לך בידי ואין לך בידי וכי יוצא בזה, יודע רבי שמעון שיש לדון את דבריו כנשבע כמה שבועות אף שלא הזכיר לשון שבוע על כל אחד. אמנם דעת חכמים היא שאף באמרה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, יש לדון את דבריה כשני נדרים שונים, ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד מהם. וכן באומר שבוע שאין לך בידי ולא לך, אנחנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות. וכתב השלמי נדרים שמדברי הרן האלו מוכח שלא כדברי מערית שכתב שהיא מונחים לפני אדם כמה מינים ואמר שבועה שלא אוכל מין זה ומין זה, בזה יודע גם רבי שמעון שיש לדון אותו כנשבע כמה שבועות שונות, אף שלא הזכיר לשון שבועה אלא פעם אחת. וטעם הדבר, מאחר שאמר שבועה שלא אוכל כבר נאסר בכל המינים המונחים לפניו, ואינו צריך לפרט יותר את דברה, וכיוון שממשיך הוא ומפרט כל מין בפני עצמו, אנחנו דנים שכוונתו היא להישבה שבועה נפרדת על כל מין. ואף שמבואר בדברי המשנה כאן, שאם אמרה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, הרי זה נדר אחד לדברי רבי שמעון, היינו מכיוון שאמרה שאני תואמת רק בסוף דבריה, ונמצא שלא חל איסור עד לבסוף. אבל אם תאמר קונם שאני תואמת תאנים וענבים, אכן יודע רבי שמעון שיש לדון את דבריה כשני נדרים שונים. כך כאמור סובר המערית, ועל זה כותב השלמי נדרים שבדברי הרן כאן מבואר לא כך, כי הרן כותב, אבל אם אמרה קונם שאני תואמת לא תאנה ולא ענבה, לרבי שמעון נדר אחד אבי, ולרבנן אבו לי שני נדרים, ומבואר שאף שהקדימה בתחילת דבריה לשון שאני תואמת, סובר רבי שמעון שיש לדון את דבריה כנדר אחד. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פי זין עמוד ב'. משנה זו דנה באישה שנדרה ובעלה לא ידע שהוא יכול להפר את נדריה, או שלא ידע שהוא יכול להפר נדר זה, אם יכול הבעל להפר את הנדר ביום שנודע לו שהדבר אפשרי. אומרת המשנה, אישה שנדרה נדר שהבעל יכול להפר, נדר שיש בו עינוי נפש, ובעלה לא הפר לה את הנדר ביום שומו, ולאחר זמן אומר הבעל, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין, יודע אני שיש נדרים שהנדר שנדרה אשתי הוא נדר גמור והיא אסורה במה שאסרה עליה, אבל איני יודע שיש מפירין שהבעל יכול להפר נדרים לאשתו, ולכן שתקתי ולא הפרתי לה ביום ששמעתי את הנדר. יפר הבעל ביום שנודע לו שהוא יכול להפר את נדרי אשתו, ואף שהוא שמע קודם לכן את הנדר, אין זה נחשב יום שומעו עד שידע שהוא יכול להפר. והיום בו נודע לו שהוא יכול להפר, הוא הנחשב יום שומעו. ואם אמר הבעל, יודע אני שהנדר של אשתי חל, וגם שיש מפירין שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו, אבל איני יודע שזה נדר, שגם נדר זה שאשתי נדרה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, שהרי הבעל יכול להפר רק נדרי עינוי נפש או נדרים שבינו לבינה, רבי מאיר אומר, לא יפר הבעל ביום שנודע לו שנדר זה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, ורק אם הפר הבעל ביום שמיעת הנדר, חלה הפרתו, משום שידע שנאסרה בנדר זה, וגם שבעל יכול להפר נדרים, ואותו מקצת שלא ידע שנדר זה הוא נדר של עינוי נפש שביכולתו להפר, אינו עושה שיום השמיעה לא יהיה יום שומו, ומשום כך כשעבר יום זה שוב אינו יכול להפר. וטעמו של רבי מאיר אומר המפרש, כי היה לו להפר מספק, כי הרי הוא מבין בטיב הנדרים. ומספק היה לו להפר, ואם הוא לא הפר, הרי הוא פושע. וכן זה כתב הריטב"א שהיה לו להילך לחכם לדעת האם יכול הוא להפר לה. והחכמים חולקים ואומרים, יפר הבעל ביום שנודע לו שנדר זה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, משום שלא ידע שיכול להפר נדר זה, ואין זו שמיעה גמורה של הנדר. ורק כשישמע את הנדר עם כל פרטיו, כולל פרט זה שבעל יכול להפר נדר זה, אותו יום הוא יום שומעו. ולכן ביום שנודע לו שהוא יכול להפר נדר זה, יפר את הנדר. והר"ן מביא פירוש נוסף במחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר סובר שהבעל אינו יכול להפר כלל, לא ביום השמיעה ולא ביום שנודע לו שיכול להפר. וטעם הדבר משום שביום שמיעת הנדר אין מספיק שמיעה כדי שיוכל להפר על ידה. ואין זה נקרא יום שומו, הועיל ואינו יודע שזה נדר שאפשר להפר. אבל לגבי שלא יוכל להפר ביום אחר, יום זה נקרא יום שומו, וכשעבר יום זה אינו יכול להפר. ובייר בתפארת ציון שדין שמיעת נדר יש בו שני חלקים, א', עצם השמיעה של הנדר, ב', הידיעה שיכול להפר את הנדר הזה. וכששמע ביום הראשון את הנדר, יש כאן שמיעה לגבי החלק שזה נדר. אבל עדיין אינו יכול להפר על ידי שמיעה זו, כיוון שלא שמע את כל פרטי הנדר, אבל מצד שני כבר לא יכול להפר ביום אחר, כיוון שלגבי עצם השמיעה כבר עבר יום שומעו. וחכמים סוברים שהבעל מפר ביום הראשון, שזהו יום שומעו, כיוון שמקצת ידיעה היא כמו כל הידיעה. ומספיק שהבעל שמע את הנדר וידע שהנדר חל. זוהי המשנה שלנו בדף פי זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אדם שהרג את חברו בשוגה גולה לעיר מקלט אדמות הכהן הגדול, שנאמר בספר במדבר פרק למד ה' פסוקים חף ב' עד חף ה', ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו וגומר, וישב בה אדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. משמע בפסוקים אלו, שהרגו המחמד שלו שם לב שהיה כאן אדם, ולכן לא נזר במעשיו על ידי כך נהרג. ונחלקו התנאים מהדין בסומה שאינו יכול לראות כלל אם נמצא לידו אדם אחר, האם הוא גולה לעיר מקלט כשנהרג אדם על ידו, או לא. והגמרה מקשה ממחלוקת התנאים בעניין זה על משנתנו. אומרת הגמרה ורימינו, הקשה לך סתירה ממה ששנינו במסכת מכות בדף ת' עמוד ב', נאמר בתורה בלא ראות, ומזה דורשים פרט לסומה, שדין זה לא נאמר על סומה, שרי בפסוק משמע שהרוצח בשגגה הוא אדם שבדרך כלל רואה, ובמקרה זה הוא לא ראה את חברו ועל ידי כן הרגו, אבל סומה שאינו יכול לראות כלל, אינו חייב גלות, דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר שכתוב בא לרבות את הסומה, כיוון שסומה יכול להבחין כשאדם בא לידו, על ידי שהוא שומע כל הברה שיש בסביבתו, וממילא גם סומה זה שהרג, היה צריך להיזהר יותר במעשיו כשיש אדם לידו, ולכן הוא גולה כשהרג אדם בשוגג. ונמצא שדברי רבי מאיר סותרים את עצמם, שכאן רואים שרבי מאיר מחייף סומה בגלות על ידי שהוא יכול להבחין שאדם נמצא לידו, ואף שאין זו ידיעה גמורה. מכל מקום די במקצת ידיעה כדי לחייבו גלות. ומוכח שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה נחשבת ידיעה. ואילו ברישה של משנתנו עודי רבי מאיר, שאף על פי שהבעל ידע שהנדר חל, אינו יכול להפר ביום ששמע את הנדר. ומוכח שדעת רבי מאיר שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אין לדמות את דין הפרת נדרים לחיוב גלות של סומה שהרג בשוגג. משום שהתנאים לא למדו דין זה מסברה, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה גמורה או לא, אלא למדו אותו מפסוק. זאת אומרת שבתחילה הבינה הגמרא שהתנאים נחלקו בדין סומה מצד הסברה, ולא הביאו את הפסוק בלא ראות, אלא כאסמכת באלמה, ולכן הקשתה הגמרא מדין נדרים, ששם נחלקו התנאים בסברה הפוכה, ולכן מתרץ רבה שמחלוקת התנאים בדין סומה אינו מצד הסברה, אלא נחלקו במשמעות הפסוקים, וכיוון שכן אין לדמות את הדין של הפרת נדרים לדין סומה, שאינם שייכים זה לזה כלל. והר"ן מביא פירוש נוסף, שגם בהתחלה, בקושייה ידע הגמרא שהתנאים נחלקו במשמעות הפסוקים, אלא שהגמרא הקשתה שנלמד את הדין של הפרת נדרים מדין גלות בסומה, ועל זה מתרצת הגמרא שבנדרים יש פסוק אחר שמלמד שדין גלות ודין הפרת נדרים אינו שווה. אם כן מתרצת הגמרא, אמר רבה, אין לדמות את דין הפרת נדרים לחיוב גלות של סומה שהרג בשוגג, משום שהתנאים לא למדו דין זה מסברה, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה גמורה או לא, אלא למדו אותו מפסוק. ואחה מעניין הדקרה ואחה מעניין הדקרה. בפטור סומה מגלות למדו זאת ממשמעות הפסוק בפרשת רוצח בשגגה, ובדין הפרת בעל כשהייתה לו מקצת ידיעה למדו זאת ממשמעות הפסוק. ולכן אף על פי שדעת רבי מאיר בהפרת נדרים שמקצת ידיעה אינה נחשבת לידיעה גמורה, מכל מקום לגבי סומה גילתה התורה שאף על ידי מקצת ידיעה הוא חייב גלות, מפני שהיה לו להיזהר שלא תייצא תקלה זו מתחת ידו. ומבארת הגמרא מאיכן למדו התנאים חיוב ופטור של גלות בסומה. רבי יהודה סבר לגבי רוצח כתיב בספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ויער לחטו ועיצים ונדחה ידו וגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. ומשמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מאייל ליער, כל מי שיכול להיכנס ליער. וסומה נע מבר מאייל ליער, ובסומה גם הוא יכול להיכנס ליער, נמצא שאף סומה הוא בכלל חיוב גלות. והיא אמרת, ואם תאמר שהפסוק בספר במדבר בלא ראות בא לרבות את הסומה, שכן גם הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש שאדם נמצא לידו, אם כן, הרי כבר מיער נפקלי. למדנו זאת ממשמעות הפסוק שכל מי שיכול להיכנס ליער הוא בכלל חיוב גלות, וגם סומה הרי יכול להיכנס ליער, וממילא הפסוק בלא ראות מיותר. אלא שמע מנה מוכח שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כיוון שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא ראה, אבל במקום אחר הוא רואה, למעט סומה שאינו רואה כלל. ונחלקו הראשונים בפירוש דברי רבי יהודה. המפרש מבאר שדין זה שסומה שרצח בשוגג פטור מגלות, נלמד מריבוי אחר ריבוי שאינו בא אלא למעט, שהרי יש שני ריבויים על סומה. א', יער, שגם סומה נכנס ליער, ב', בלא ראות, וגם סומה הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש אם אדם עומד לידו. אבל הרמב"ן כתב שהלימוד הוא ממשמעות הפסוק, שבלא ראות משמע, שרק כאן הוא לא רואה אבל בדרך כלל הוא רואה, אלא שהגמרא הוסיפה שאין לומר שהתורה ריפתה סומה מן הפסוק הזה, ומשמעות הכתוב היא שאף אם הוא לא רואה הוא חייב גלות, שאם כן דבר זה כבר נלמד מיער, שכל רוצח בשגגה שנכנס ליער חייב גלות ואפילו סומה. אז מדוע הוסיפה התורה את המילים בלא ראות, אלא על כוחך שבאה התורה למעט סומה מגלות? ומוסיף הרמב"ן שכיוון שכך היא המשמעות של הפסוק, ממילא אין זה משום ריבוי אחר ריבוי אלא מעצם הדרשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי מאיר סבר לומדים ממה דכתיב בספר דברים פרק י"ט פסוק ד', וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת. ומשמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מידע, כל מי שזורק אבן ויודע להיכן האבן נופלת. וסומה לאו בר מידע, וסומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו. נמצא שהתורה מיעתה את הסומה שאינו בכלל גלות. והיא אמרת, ואם תאמר שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כדברי רבי יהודה שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא ראה אבל במקום אחר הוא רואה, למעט סומה שאינו רואה כלל, אם כן, הרי כבר מבלי דעת נפקלי. אנחנו למדים זאת מהמילים בלי דעת, שהרי סומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו, וממילא הפסוק בבלי דעת מיותר, אלא שמע מינה מוכח שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה שגם הוא חייב גלות אם רצח בשוגג, כיוון שמצינו שני מיעוטים על סומה, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. והריטב"א מוסיף שאין זה סתם איתור של שני פסוקים שמכוחה מרבה הגמרא סומה, אלא התורה גילתה על ידי איתור זה שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה, הועיל והוא בכלל ראייה שהרי הוא מרגיש כשבא אדם לידו. ומעטה מתורצת הקושייה של הגמרא, כיוון שהתנאים למדו את הדין של סומה ממשמעות הפסוקים, לכן אי אפשר לדמות דין זה לדין הפרת נדרים. ובהפרת נדרים נחלקו התנאים מצד הסברה, אם היא קצת ידיעה נחשבת כידיעה שלמה או לא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף פי ח' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בחותן שאסר על חתנו ליהנות ממנו ומנכסיו, ועכשיו חפץ לתת לביתו נכסים. אלא שכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, ואם ייתן לה נכסים, יזכה בהם הבעל מיד, ונמצא שעובר על נדרור כשנותן נכסים לביתו. מבאר את המשנה באיזה אופן יכול החותן לתת נכסים לביתו ולא יזכה בהם בעלה. אומרת המשנה, מדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו. והתוספות יום טוב כותב שאין הלשון מדוקדק, וצריך לומר המדיר הנאה לחתנו ולא מחתנו. ובאמת במשניות הגרסה היא המודר הנאה מחתנו. אז אם כן, המדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו, אומרת המשנה, והוא החותן רוצה לתת לביתו מעות. אמנם כיוון שהיא אשתו של המודר, אינו יכול לתת לה נכסים, שהרי על ידי כן יזכה בהם בעלה, מפני שיד האישה כיד בעלה, והחתן הרי אסור בהנאתו. אומרת המשנה, אומר לאביה המדיר, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן. כלומר, שמתנה אימה, שלא יזכה בעלה במעות, אלא יישארו ברשותה, ותנאי זה אינו מועיל לבדו, אלא צריך הוא להוסיף ולומר לה, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כלומר, שמתנה זו לא תהיה שלה, אלא לגבי מה שנותנת בפיה, ובאופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, אלא הם נשארים לגמרי ברשות האישה. ודין זה של המשנה הוא דווקא כשאביה רוצה לתת לה מעות. אבל אם הוא רוצה לתת לה מזונות, אינו צריך להתנות עם הכלום, משום שאין לה בעל זכייה במזונות אשתו, וכיוון שזיקה לה את מזונותיה במקום בעלה, אין לה בעל זכות בהם. אבל כשנותן לה מעות שתוכל להוציא לשאר חפציה, יש לה בעל זכות כמו בשאר נכסי האישה, שהגוף שייך לה והבעל אוכל פירות, ולפיכך צריך להתנות שלא יהיה לבעלה הרשות בהן. ומשנה זו היא כדעת רבי מאיר הסובר במסכת קידושין בדף חף ג' עמוד ב', שאין לה אישה יד וזכייה בלא בעלה. ולכן כשאביה מתנה שהוא נותן לה על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בנכסים, תנאו בטל והבעל זוכה בנכסים. אמנם כאשר הוא מוסיף שלא תזכה במעות אלא לגבי מה שנותנת בפיה, גם רבי מאיר מודה שאין הבעל זוכה בנכסים, משום שאף האישה עצמה לא זוכה בנכסים עד שיבואו לפיה, שהרי לא יקנה לאביה אלא לדבר זה בלבד, ואז כבר אין ראוי שהבעל יזכה בהם שאין אדם זוכה במה שבפי חבירו. וכן זה כתב הריטב"א במסכת קידושין בדף חף ג' עמוד ב', שכשמתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, כוונתו שהאישה תזכה בנכסים רק אחרי שתאכל אותם, ואז כבר הם אינם בעולם והבעל לא יכול לזכות בהם. ולפי פירוש זה, דווקא כשאביה יתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך לא זוכה הבעל. אבל אם אמר לה מה שאת מתכסה בו וכדומה, זוכה הבעל בנכסים, כיוון שבשעה שמשתמשת בנכסים ומתכסה בהם, יכול הבעל לזכות בהם, מה שאין כן בדבר שבפיה, שאינו ראוי כבר לזכות בזה. ומוסיף הרן שיש מפרשים שאף אם יתנה ואמר לה, על מנת שתעשי בהם שאר דברים, אין הבעל זוכה בנכסים, משום שאין הבעל זוכה רק בנכסים שהם שלה לגמרי. אבל כשלא יקנה לילה לדבר מסוים, אין זה נחשב לנכסים שלה, ולכן, אף כשמשתמשת בהם, אין הבעל זוכה בנכסים. זוהי המשנה שלנו בדף פי ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במסכת קידושין בדף חב ב' עמוד ב', יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, לגבי יציאת עבד כנעני לחופשי על ידי נתינת כסף לרבו. דעת רבי מאיר, שהעבד כנעני לא יכול לצאת לחופשי על ידי שישלם לרבו כסף, אלא על ידי אחרים שיתנו את הכסף. אבל כאמור לא על ידי עצמו, מפני שיד עבד כיד רבו, ואין קניין לעבד בלא רבו, וממילא כל כסף שיש לעבד שייך לרבו, ואינו יכול להשתחרר בו. חכמים חולקים ואומרים שיכול העבד לצאת גם על ידי עצמו, אם נתנו לו אחרים את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. כך מבאר רב ששת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים. והגמרא מבארת שמשנתנו היא בשיטת רבי מאיר, ולכן צריך אב לומר לאישה על מנת שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. ודנה הגמרא אם דווקא באופן המבואר במשנה שאב אמר לביתו, מה שאת נושאת ונותנת בפיך אין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה, או שגם באופן שאמר האב, מה שתרצי עשי, גם אז אין הבעל זוכה בנכסים. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו, לא אמרנו שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לה, אלא באופן דאמר לאביה, על מנת שאין לבעלך רשות בהן, והוסיף ואמר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, ובאופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם אלא כשתוכלם. ואין אדם זוכה במה שבפי חברו. אבל אם אמר האב מה שתרצי עשי, קנה יתאון בעל, קנה הבעל את הנכסים, משום שאף על פי שיתנה האבא של האישה שאין לבעלך רשות בהן, התנאי בטל והמעשה קיים. ואין התנאי מועיל יותר מאם אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהן. וכדעת רבי מאיר, שאין שחייה לעבד כנעני בלא רבו, ואין שחייה לאישה בלא בעלה. שואלים הראשונים, איך הבעל זוכה בנכסים? והרי החותן ניתנה במפורש שאין נותן את הנכסים, אלא על מנת שלא יהיה לבעל רשות בהן. ובפרט לדעת רבי מאיר במסכת קידושין בדף סמך א' עמוד א', שצריך תנאי כפול. בעל כוחך שאף כפל את תנאו ואמר שאם יגיעו הנכסים לידי הבעל, אין מתנתו מתנה. ואם כן, איך יכול להיות שהבעל זוכה בנכסים ובכל זאת המתנה חלה? כתב הריטב"א שהבעל והאישה הם כגוף אחד, וכאשר הוא מתנה שהוא נותן לאישה על מנת שאין לבעל רשות בהן, הרי זה כנותן מתנה לחברו ואומר לו על מנת שחצי מגופך לא יזכה במתנה שאין בדבריו ממש. והר"ן במסכת קידושין דף כ"ג מתרץ שאינו יכול להתנות כן משום שזה תנאי שאי אפשר להתקיים, והרי זה כאומר על מנת שתעלי לרקיע שהתנאי בטל והמעשה קיים, וטעם הדבר מפני שאנחנו אומרים שלא נתכוון אלא לשחק בה. גם כאן אומרים שלא נתכוון החותן אלא לשחק בחתנו. אז אם כן, זו דעתו של רב שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לאישה, אלא באופן שאמר לאביה על מנת שאין לבעלך רשות בהן, והוסיף ואמר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. באופן כזה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם, אלא כשתוכלם. אבל אם אמר האב, מה שתרצי עשי בנכסים שאני נותן לך, במקרה כזה קנה הבעל את הנכסים. ואילו שמואל אומר שאכן המשנה היא בשיטת רבי מאיר, שאם לא אמר לה, אלא למה שאת נושאת ונותנת לפיך, התנאי בטל והבעל זוכה בנכסים, אלא שחולק שמואל בעיקר הדין וסובר שאפילו אם אמר האבא לביתו, תעשי בנכסים שאני נותן לך מה שתרצי עשי, תנאו קיים ולא קנה יתאון בעל ולא קנה הבעל את הנכסים. ומחלוקתם של רב ושמואל תלויה במחלוקת התנאים שהובא לעיל. רב פסק כרבי מאיר, כיוון שבמשנה מבואר שעד שלא יוסיף ויאמר מה שאת נושאת ונותנת בפיך התנאי בטל. אבל שמואל, אף שהוא מודה לרב שהמשנה היא בשיטת רבי מאיר, פסק כחכמים שיש לעבד כנעני יד בלא רבו. וכדעת רב שישת שמועיל גם תנאי על מנת שאין לבעלך רשות בהן. ולכן אמר שמואל, שאף אם אמר רק מה שתרצי עשי או על מנת שאין לבעלך רשות בהן, לא קנה הבעל את הנכסים. מקשה הגמרא על שיטת רבי מאיר שיד אישה כיד בעלה, ולא מספיק להתנות שלא יהיה לבעלך רשות בהן. מה תקיף לה רבי זיירה? יקשה רבי זיירה, כמן אז לה השמעת הדרב, כשיטת מי הולכים דבריו של רב, שרק אם האב אומר לביתו שהוא נותן את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, ומוסיף ואומר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך אין הבעל זוכה בנכסים, אבל אם לא הוסיף כן, הבעל זוכה בנכסי אשתו שאביה נתן לה, הם כשיטת רבי מאיר, דאמר במסכת קידושין בדף חב ב' עמוד ב', עבד כנעני יכול לצאת לחירות בכסף, רק על ידי אחרים, אבל לא על ידי עצמו, משום שאין לעבד יד בלא רבו, וסובר רב, שגם לאישה אין יד לזכות בנכסים, משום שיד אישה כיד בעלה. ולכן רק אם אמר לאביה שהיא זוכה בנכסים רק בשעה שהם בפיה, לא זכה בהם הבעל, אבל אם לא אמר לה כן, זכה הבעל מיד בנכסים. אבל לשיטת חכמים הסוברים, שיש לאישה יד לזכות בלא בעלה, אם כן, אף כשלא הוסיף האב, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אלא רק נתן את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, אין הבעל זוכה בנכסים. אם כך אומרת הגמרא ורמינו, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו במסכת העירובין בדף ע"ט עמוד ב' לגבי מבוי, סמטה, שפונים אליה כמה חצירות ואסור מדי רבנן להוציא דבר מן החצירות למבוי. בשבת, מדאורייתא מבוי הוא מקום פטור, כיוון שאינו רחב ט"ז אמות כרשות הרבים. ולכן מדאורייתא מותר לטלטל מחצר שרשות היחיד אל המבוי. וגזר שלמה המלך שאסור להוציא למבוי, אלא הם עושים שיתופי מבואות. דהיינו שכל בעלי החצרות מביאים מזון לחצר אחת, ואז בעל החצר הזו מארח את כל בעלי החצרות וכאילו הכל רשות אחת. אז אם כן נאמר במסכת עירובין לגבי מבוי שיש בו כמה חצרות ואסור מדי רבנן להוציא דבר מן החצרות למבוי, משום שהמבוי דומה לרשות הרבים והחצרות דומות לרשות היחיד. ואם יהיה מותר להוציא מהחצר למבוי, יטעו אנשים לומר שמותר לטלטל אף מרשות היחיד לרשות הרבים גמורה. ואם רוצים בני החצר להוציא למבוי, צריכים לעשות שיתופי מבואות, כלומר שישתתפו כולם בחצר אחת, ועל ידי כן מותר להוציא מהחצרות למבוי. ונחלקו המוראים במסכת עירובין בדף ממתת, מה הטעם שעירוב מועיל שיהיה מותר להוציא למבוי? דעת שמואל, שהעירוב הוא משום קניין, משום שעל ידי שכל אחד מניח מאכל באחד מן הבתים הוא קונה את הרשות הזו. וכשכולם מעורבים נהיה הבית בבעלות כולם. וכיוון שהם שותפים בבית הזה, מותרים הם בטלטול בכל המבוי. בדעת רבה שעירוב מועיל משום דירה, כלומר שדעתו של אדם היא איכן שנמצאת פיתו. וכיוון שהפת נמצאת באחד מן הבתים, הרי הוא כאילו דר באותו המקום ואין בחצר אלא דירה אחת נמצא, שכל החצר היא של בית אחד, של בית זה. ומבארת שם המשנה במסכת העירובין כיצד משתתפים בני החצרות במבוי, אחד מבני המבוי מניח את החבית של יין או דבר מאכל אחר, והוא אומר הרי זה קנוי לכל בני המבוי שיהיו שותפים בחבית הזו, ומזכה להן את החבית על ידי עבדו ושפחתו העבריים, שיש להם יד לקניין ויכולים לזכות עבור אחרים, וכן על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי אשתו, שגם הם יכולים לזכות בעירוב עבור כל בני המבוי. והיא אמרת, ואם אתה רב סובר, שלדעת רבי מאיר כל הדברים שהאישה זוכה בהם, קנה יתהון בעלה, קונה אותם בעלה, אם כן העירוב לא נפיק מרשות הידי בעל, העירוב לא יצא כלל מרשות הבעל, ולא זכו בו בני המבוי. והרי סתם משנה, כשיש לנו משנה שלא מופיע השם של התנה קמה, של השם של התנה שאמרה, זה נקרא סתם משנה, זה שיטת רבי מאיר, ובכל זאת מבואר במשנה שבני המבוי זוכים בעירוב על ידי האישה. סימן, שלא כל דבר שהאישה זוכה בזה, קונה את זה בעלה. אלא מוכרח שדברי רבי מאיר הם רק בעבד, אבל לאישה יש יד לזכות בלא בעלה. תרץ את הגמרא אמר רבה, אף על גב דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה, ואינה יכולה לזכות בנכסים בלא בעלה. זה דווקא כשאדם אחר נותן לה מתנה, אבל כשבעלה נותן לה מתנה, מודה רבי מאיר שקנתה האישה את המתנה, ואין לבעלה רשות בה. וכדברי רבה במסרת בבא בתרא בדף נ"א עמוד ב', והטעם משום שהנותן בעין יפה הוא נותן. והבעל מתכוון שלא להשאיר לעצמו שום זכות במתנה. ולכן עניין שיתוף מבואות שם במסכת העירובין, שהאישה יכולה לזכות בעירוב עבור בני המבוי, דכיוון דלזכות לאחרים הוא, בעלה בעצמו מקנה לה לאשתו בשביל שתזכה לאחרים, ומיד בעלה היא מקבלת את העירוב, זכיה, היא זוכה בזה לגמרי. כך מפרשים הרן, התוספות והראש את תירוץ הגמרא, אבל המפרש מבאר את התירוץ של רבה באופן שונה. שבאמת אם היה הבעל נותן מתנה לאשתו לא הייתה אישה זוכה בה, אלא הבעל היה זוכה בה מיד. אלא שבעירובין זכתה האישה משום שאין כוונת הבעל לתת לאשתו מתנה כלל, אלא רק שתזכה בעירוב בשביל בני המבוי, ואם היה הבעל זוכה בעירוב מיד לא היה העירוב מועיל, ולכן רוצה הבעל שהמתנה תחול כדי שתוכל האישה לזכות לשאר בני המבוי. מקשה הגמרא סתירה בין המשנה במסכת העירובין לברייתא, ועל ידי כך נדחה התירוץ של רבה. הייתי והקשה רבינה לרבשי שמצינו סתירה בין המשנה במסכת עירובין לבין ברייתא. במשנה שנינו שאפשר לזכות בעירוב על ידי אשתו, ואילו בברייתא שנינו, אילו שזכין להם שאפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים, כיוון שיש להם יד לקניין והם יכולים לזכות אף עבור אחרים. ואילו שאין זכין להם שאי אפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הקטנים ועבדו ושפחתו הכנעניים ואשתו, כיוון שאין להם יד לזכות לעצמם ולכן אינם יכולים לזכות אף עבור בני המבוי. בנו וביתו הקטנים אין להם יד כלל, ואילו עבדו ושפחתו הכנעניים ואשתו אין להם יד לזכות לעצמם, כיוון שרבם ובעלה זוכה מיד במה שהם זכו. בדברי הברייתא סותרים את דברי המשנה, וממילא נדחה תירוצו של רב, אשר רב הבייר שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו הוא מתכוון שלא לזכות במתנה, ואילו בברייתא מבואר שהבעל זוכה בעירוב שהוא נותן לאשתו. תרץ את הגמרא אלא אמר רבה שהיא מתניתין במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי עסקינן. במשנה מדובר במקרה שיש לאישה חצר באותו מבוי. וכגון שנפלו לה נכסים בהודעה ארוסה וכתב לה הבעל דין ודברים אין לי בנכסייך. שבאופן זה החצר היא שלה לגמרי ואין לה בעל בה אפילו פירות. אבל אם נפלו לה נכסים לאחר נישואיה, הבעל לא יכול לומר דין ודברים אין לי בנכסייך, כיוון שאין אדם יכול להסתלק מנכסים שכבר נמצאים ברשותו. אז אם כן, במשנה מדובר במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, ואם לא תזכה האישה בעירוב, היא אוסרת על כל בני המבוי להוציא מהחצרות למבוי, שהרי יש במבוי הזה כמה רשויות. ולכן היא צריכה לזכות בעירוב בשביל עצמה, והטעם שהיא יכולה לזכות לעצמה הוא כדברי רבה, שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות במתנה. וכיוון שהאישה זוכה לעצמה, היא יכולה לזכות גם עבור שאר בני המבוי. משום דמיגו דזכיה לנפשה, מתוך שיכולה לזכות לעצמה, זכיה לאחריני, יכולה לזכות או לזכות גם לאחרים. ואין סתירה מהברייתא, כיוון שבברייתא מדובר שאין לה בית בחצר והאישה אינה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, שהרי הבעל זוכה מיד במה שהוא מקנה לה. שואלים התוספות במסכת העירובין בדף אינטט עמוד ב', דיבור המתחיל ועל ידי, לפי תירוץ רבשי, שמדובר שיש לאישה חצר באותו מבוי, אם כן גם בנו וביתו הקטנים, או עבדיו הכנעניים יוכלו לזכות לאחרים כשיש להם חצר באותו מבוי, מדוע חילקה המשנה שם בין הדין של אשתו לדין של בנו וביתו הקטנים ועבדיו הכנעניים, ומשמע שהם לעולם לא יכולים לזכות בעירוב בשביל אחרים, ומתרצים התוספות שהגמרא כאן סוברת כשיטת רב יהודה בן בבא, שסובר במסכת עירובין בדף עין ג' שעבד אינו צריך לערב יחד עם בני החצר, ואף אם לא ערב אינו אוסר על שאר בני החצר לטלטל. וכיוון שכך, אין את סברת רבשי שמיגו שזוכה לעצמו זוכה גם לשאר בני המבוי, שהרי אינו זוכה בעירוב אפילו לעצמו. מה שאין כן באישה, דעת רב יהודה בן בבא, שבאופן שאוכלת בביתה ומקבלת אוכל מבעלה צריכה לערב, אם לא ערבה אוסרת על כל בני החצר, ומשום כך יכולה לזכות לאחרים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פי ח' עמוד ב'. לאל בדף סמך זין עמוד א' נתבאר שבעל אינו יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם הנישואין, שנאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק י' א', עם בית אישה נדרה, רק אז בעלה מאיפר לה את הנדרים. מבררת המשנה את פרטי הדינים שבהלכה הזו. אומרת המשנה, נאמר בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק י' ונדר אלמנה וגירושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אם נפרש את הפסוק הזה כפשוטו הרי הוא מיותר, שמכיוון שאין לה בעל, ודאי שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, כי מי יפר לה את הנדרים? לכך מבארת המשנה שפסוק זה מדבר לאחר שניסית בשנית. כיצד, שואלת המשנה, באיזה אופן הוצרח הכתוב לומר שנדריה קיימים? אם אמרה בהודעה אלמנה או גרושה, הוא הדין בכל פנויה, הרי נזירה לאחר 30 יום, כעבור 30 יום, אף על פי שניסית בתוך אותם 30 יום שבין קבלת הנדר לזמן החלוט של הנדר, ונמצא שנדרה יחול רק ביותה נשואה לשני, זה השני אינו יכול להפר את הנדר. לפי ששת קבלת הנדר הוא הזמן הקובע על עניין הפרה, ובשעה זו עדיין לא נכנסה לרשותו, ואין הבעל יכול להפר נדרים של קודם הנישואין, גם אם יחולו רק לאחר הנישואין. ולשון הפסוק לפי זה מיושב היטב. נאמר בפסוק, ונדר אלמנה הוא גרושה. לכאורה היה לו לומר, ואלמנה הוא גרושה. לכך כתב הכתוב, ונדר אלמנה, היינו מפני שרק מעשה הנדר היה כשהיא אלמנה, ואילו החלוט היה לאחר שנשאה, ועכשיו היא איננה אלמנה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכמו כן להפך, אם נדרה בעודה נשואה וברשות הבעל, אז בעלה מאיפר לה אף את הנדרים שיחולו לאחר שתיצא מרשותו. שואלת המשנה, כיצד? אמרה אשתו, הרי נזירה לאחר כעבור 30 יום והפר לה בעלה מיד, אף על פי שנתאלמנה ונתגרשה ממנו בתוך אותם 30 יום, ונמצא שיחול הנדר בזמן שתהיה ברשות עצמה, הרי נדר זה מופר, מכיוון שבשעה שנדרה הייתה תחת רשותו. מביאה המשנה מקרה שאינו יכול להפר אף שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה. נשאה לאישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה, ונתגרשה ממנו בו ביום, וחזירה בו ביום, ואחר כך שמע את נדרה, אף על פי שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה, אינו יכול להפר נדר זה שאין הבעל מפר נדרים שקדמו לנישואין, ונדר זה קדם לנישואין של עכשיו. ואף אם חזר וערסה, שוב אינו יכול להפר יחד עם אביה כדין שער הירוסין. מכיוון שכבר ניסית, יצאה מרשות אביה ושוב אינה חוזרת לרשותו אפילו אם תתגרש. וכיוון שאב אין בידו להפר, לכן גם הארוס אינו יכול להפר, שאין הרוס מפר נדרים אלא יחד עם האב. מסיים את המשנה, זה הכלל. כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, היינו לזמן קצר כלשהו, אף שלאחר מכן חזרה לרשותו, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שנישאה לו בשנית. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף פי ח' עמוד ב' וסיומה בדף פי ט' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, האם הולכים אחר שעת אמירת הנדר או אחר שעת חלוט הנדר. תניא אומרת הגמרא, שנינו ברייתא בתוספתא, אלמנה וגרושה, אלמנה או גרושה, שאמרה הרי היא נזירה לכשאנשא, לאחר שאנשא וניסית, והרי הגיע הזמן נדרה לחול. רבי ישמעאל אומר, אם בעלה השני רוצה יפר את נדרה של קודם הנישואין. סובר רבי ישמעאל ששעת חלוט הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, ובשעה זו היא תחת רשותו. רבי עקיבא אומר, לא יפר, אין הפרת הבעל מועילה. שסובר רבי עקיבא שהזמן הקובע הוא שעת קבלת הנדר, ואז עדיין לא הייתה אשתו. והר"ן לעיל בדף פ"ג עמוד ב' הביא שיש מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שבתלמוד הבבלי כפי שנראה בהמשך סוגייתנו מבואר שמחלוקתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל היא בדרשת הפסוק, ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שמחלוקתם תלויה בסברה של רבי ישמעאל עיקר הנדר הוא שעת חלותו, ולרבי עקיבא עיקר הנדר הוא שעת הקבלה של הנדר. עכשיו מביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בעוד אופנים, ונותנת הגמרא סימן למחלוקת הזו, וסימנה ילאלי, יוד למד למד יוד, היינו ראשי תיבות יפר לא יפר לא יפר יפר. אמרה הריני נזירה לכי שאנסה, לרבי ישמעאל יפר ולרבי עקיבא לא יפר. אמרה אשת איש, הריני נזירה לכי שאתגרש, שזהו האופן המובא בגמרא מיד בהמשך, לרבי ישמעאל לא יפר ולרבי עקיבא יפר. ובספר אברהם את עיניו מקשה, לכאורה אין זה סימן מובהק, כיוון שאם אדם יטעה וישנה דברי רבי עקיבא קודם לדברי רבי ישמעאל, שוב לא יועילו הסימן, מכיוון שהדינים מתהפכים. הוא מסביר שלפי הדעות שרבי ישמעאל היה רבו של רבי עקיבא, הסימן מועיל, מכיוון שלא יבואו לשנות את רבי עקיבא קודם רבי ישמעאל רבו. ואילו השיטה מקובצת כתב, שהסימן הזה של הראשי תיבות ילה לי, הוא רק על דברי רבי ישמעאל, דהיינו, שברישה היוד קודמת ללמד, דהיינו יפר לרבי ישמעאל, ובסיפה הלמד קודמת ליוד, דהיינו שלרבי ישמעאל לא יפר. ומסיים השיטה מקובצת ואומר, שזה דוחק להסביר כך. אם כן מביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה הפוך, אשת איש שאמרה הריני נזירה לכי שאתגרש, לאחר שאתגרש ונתגרשה וכעת הגיע הזמן נדרה לחול, רבי ישמעאל אומר לא יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין אינה מועילה והנדר קיים כאמור לעיל, שלשיטתו של רבי ישמעאל הולכים אחר שעת חלות הנדר ואז כבר יצא מרשות בעלה לרשות עצמה, ורבי עקיבא אומר יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין עוילה והנדר מופר, כי סובר רבי עקיבא שהולכים אחר שעת אמירת הנדר, ואז עדיין הייתה אשתו. מביא כל אחד מהתנאים ראיה לשיטתו, אמר רבי ישמעאל, הרי בפסוק שבעניין אלמנה או גרושה שנדרה ואחר כך נישאה, הוא אומר, ונדר אלמנה או גרושה יקום עליה, וכוונת התורה באומרה נדר, היינו חלות הנדר. ואומר לך כתוב, ומתי יקום חלות זה ולא יהיה בר הפרה, עד שיהיה חלות הנדר בשעת אלמנות וגירושין. דווקא אם יתחיל קיום החלות בשעת אלמנות וגירושין שברשות עצמה, אבל אם לא יתחיל אלא לאחר שתינשא, אגם שקיבלה אותו בשעת אלמנות וגירושין הוא בר הפרה ולא יקום, הרי שרואים מן הכתוב שהקובע הוא זמן החלות ולא זמן הקבלה. רבי עקיבא דוחה דיוקו של רבי ישמעאל ומוכיח מהפסוק כשיטתו, ורבי עקיבא סבר שהמשך אותו פסוק מוכיח כשיטתו, משום שהרי הוא אומר בהמשך כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, ואסרה על נפשה היינו קבלת האיסור, ואומר לך הכתוב עד שיהיה קבלת איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. ודווקא בקבלה כשמקבלת על עצמה את הנדר, שבזמן זה אין הנדר בר הפרה. אבל אם נדרה בעוד שהיא נשואה, אגם שזמן הקיום יחל רק בשעת אלמנות וגירושין יכול לאפר, והרי שהכל הולך אחרי השעה שהיא נודרת ולא אחרי השעה שחל הנדר. לפי רבי עקיבא יש לומר שמיישבת אשר דקדק רבי ישמעאל מתחילת הכתוב ונדר אלמנה וגרושה, שדווקא כשחלות הנדר תהיה בשעת אלמנות וגירושין אינו יכול לאפר לה, שסובר רבי עקיבא שסוף הפסוק מגלה על תחילתו, כמו שמצינו בהרבה מקומות בשס, תנא סיפא לגלוי הרישא, וגילה הפסוק בסופו שהכוונה לשעה של עשיית איסור הנדר. כך פירש בספר אברהם את עיניו. ובדעת רבי ישמעאל צריך לומר שיישב את דיוקו של רבי עקיבא, שסובר שביור הכתוב הוא כך, כל איסור נדר שחל עליה בזמן אלמנותה וגירושיה יקום עליה גם אם עשתה אותו ביותה ברשות בעלה. כך מסביר התפארת ציון. ובספר אברהם את עיניו ביר על פי דברי אביי המובאים להלן, שגם לרבי ישמעאל אם תלתה את נדרה בימים הולכים אחר שעת אמירת הנדר, ודבר זה נלמד מלשון הפסוק כל אשר אסרה על נפשה. ואם כן יש לומר שסוף הפסוק שמשמע ממנו שהולכים אחר שעת עשיית הנדר מדבר על אופן זה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, מתניתין משנתנו האומרת שאלמנה או גרושה שאמרה ריני נזירה לאחר 30 יום וניסית בתוך 30 יום הללו, אין בעלה השני יכול לאפר כשישמע. וכן במקרה הפוך של אשת איש שאמרה ריני נזירה לאחר 30 יום ואפר לבעלה ונתלמנה או נתגרשה בתוך אותו זמן נדרה מופר, אם כן מוכח שהשעה שנודרת היא הקובעת לעניין הפרה. אז משנתנו בהכרח שכשיטת רבי עקיבא היא. משנתנו שנויה כשיטת רבי עקיבא, כאמור לאל, שרק לדעתו לעולם הולכים אחר שעת אמירת הנדר. אבל הגמרא דוחה את רעייתו של רב חסדא. אביי אמר אין הכרח לומר שמשנתנו אינה לדעת רבי ישמעאל, אפילו תימה, אפילו תומר שמשנתנו סוברת כדת רבי ישמעאל שהולכים אחר שהתחלות הנדר מכל מקום. יש הבדל בין המקרים שעליהם דיברה המשנה למקרים המדוברים בברייתא. מתניתין טליה נפשה ביומי, במקרים המדוברים במשנה, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי בימים, שאמרה הנשואה הריני נזירה לאחר 30 יום, שלמו יומי ולא נתגרשה, וייתכן שיעברו 30 הימים ולא תתגרש אלא תישאר תחת רשותו, וכן כשאמרה אלמנה או גרושה הריני נזירה לאחר 30 יום, ייתכן דשלמו יומי ולא מתנסבה, שיעברו 30 ימים ולא תינשאו, מכיוון שייתכן שבין בשעת הנדר ובין בשעת חלות הנדר תהיה באותו מצב, לפיכך גם רבי ישמעאל מודה שבזה הולכים אחר זמן אמירת הנדר. ואילו במקרים המדוברים בברייתא, טליה נפשה בנשואין, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי במצב נשואיה. שאמרה אלמנה או גרושה, הריני נזירה לכשאנשא, או שאמרה נשואה, הריני נזירה לכשאתגרש, שמראש הדבר ברור שבשעת חלות הנדר לא תהיה באותו מצב שהיא בשעת אמירת הנדר. בזה אומר רבי ישמעאל ששעת החלות של הנדר הוא העיקר והקובע. שנינו במשנה שנשואה שנדרה ונתגרשה מבעלה וחזרה ונישאה לו, אין יכול להפר את נדרה, ומסיים את המשנה ואומרת זה הכלל. כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שנישאה לו בשנית. ובדומה לזה שנינו בפרק נערה מאורסה. לאל בדף עין א' עמוד א' לגבי נערה מאורסה שנדרה לאחר שנתרסה ונתגרשה וחזרה ונתרסה. אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה, ושמה מסיימת המשנה ואומרת זה הכלל, כל שלא יצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. מבארת עכשיו הגמרא מה בא זה הכלל האמור במשניות הללו לרבות. אומרת הגמרא זה הכלל דקטני, המילים זה הכלל ששנינו לאל גבי נערה המאורסה בפרק נערה המאורסה, בדף עין א' עמוד א', כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה להטויי, זה בא לרבות מקרה שיצא מבית אביה והלכה עם שלוחי הבעל לביתו כדי שיסענה, אלא שהלך גם האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, שכיוון שאף הם הלכו עמה, לא נחשב שיצא לרשות עצמה ולכן נוהג בעדין הרגיל בנערה המאורסה, דאביה ובעלה מפירים נדריה. והראש מבאר שכוונת הגמרא היא למקרה שנדרה בדרך ונתגרשה ושוב נתרסה, שאביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. ואילו זה הכלל דקטני ששנינו גבי ואילו נדרים במשנתנו כאן בפרק ואילו נדרים, כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר, להטוי איזה בא לרבות מסר האב את הנערה המאורסה לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הנערה לשלוחי הבעל, ועל ידי מסירה זו נחשב שיצא בכך מרשות האב. כמבואר במסכת כתובות בדף ממחה עמוד ב', לפיכך האב אינו יכול להפר שכבר יצא מרשותו, ואילו הבעל אינו יכול להפר שכבר נוהג בה, דין הנשואה שאין הבעל מפר בקודמין, בנדרים הקודמים לנשואין. חידוש המשנה הוא שהמסירה היא ממש כמו נשואין, שיוצאת מרשות האב לגמרי ואינו יכול להפר את נדרי הכלל. וכמו כן, מכיוון שדינה כנשואה, שוב אין הבעל יכול להפר נדרים שקדמו לנשואין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים פז ופי חט, פי זין ופי חט במסכת נדרים, עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק על שאול ועל יונתן? שאלה שנייה, קוראה בטעות על אביו במקום על בנו, מתי מועילה לו הקריאה ומתי לא, שני חילוקים. שאלה שלישית, באילו דברים נאמר שתוך כדי דיבור לאו כדיבור ומדוע? שאלה רביעית, האומרת קונם תאנה שאני תועמת וענבה שאני תועמת. הרי אילו בית נדרים, אומרת הגמרא, לעניין מה הם בית נדרים? שאלה חמישית, האם קיום או הפרה של מקצת הנדר מועילים לכולו ומאיכן למדים זאת? שאלה שישית, בעלה אומר שיודע שאפשר להפר נדרים, אבל אינו יודע שאפשר להפר את הנדר הזה. האם יכול להפר ביום שנודע לו, אף שעבר יום שומעו? שאלה שביעית, תשומה שהרג בשוגג, האם חייב גלות ומאיכן לומדים זאת? שאלה שמינית, המודר הנאה מחתנו ורוצה לתת לביתו מזונות, כיצד ינהג? שאלה תשיעית, המודר הנאה מחתנו וכשנתן מעות לביתו, אמר לה מה שתרצי עשי, למי שייכים המעות ובמה תלוי דין זה? השאלה האחרונה, למסקנת הגמרא ליבא דרבי מאיר, מתי האישה יכולה להקנות עירוב של בעלה לבני החצר, ומדוע? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדפים פי זין ופי חט. במסכת נדרים אנחנו חותמים, בסייעתא דשמיא הגדולה כהרגלנו הטוב מדי יום, את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעותא, שתי משניות בכל יום, והיום ערב שבת קודש, פרשת וארא, אנחנו נלמד בעזרת השם 4 משניות, 2 להיום ו2 לשבת קודש. אוחזים אנו במסכת שבת, פרק כ"ב, משנה ה' דנה המשנה בהלכות הנוגעות לניגוב הגוף בשבת לאחר הרחיצה. אומרת המשנה, רוחץ במי מערה, במים חמים שנתנו בתוך מערה, ובמי המעיינות החמים של טבריה, ונסתפק ונתנגב אפילו בעשר אלונטיות, מגבות, זו אחר זו, לא יביאם את המגבות לביתו בידו, לפי שחששו חכמים שמה יבוא לידי שחיטתן. אבל 10 בני אדם מסתפגין אפילו באלונטית אחת, ומנגבים בפניהם, ידיהם ורגליהם, ומביאים אותה בידן לבית, שמאחר שמנשים רבים יזכירו זה לזה שאסור לשחות. מסכת שבת, פרק כ"ב, משנה ו', דנה המשנה בהלכות נוספות הנוגעות לטיפול בגוף בשבת. אומרת המשנה, סכין את הגוף בשמן, וממשמשין ביד בבני מעיים לשם הנאה, אבל לא מתעמלין. אסור לשפשף את הגוף בכוח, וכן לא מתגרדין במגרדת עשויה לכך, משום שפעולות אלו נחשבות מעשים של חול. איסורים נוספים מדי רבנן, אומרת המשנה, אין יורדים בשבת לקורדימה, נער ששמו כן, שתית שבקרקעיתו מחליק ביותר, ויורד לשם עלול ליפול לתוך המים, וירטבו בגדיו, הוא עלול לבוא לסוחתם. אין עושין אפקטיביזין, כלומר אסור לשתות סם הגורם להקאה, משום שדומה הדבר לרפואה, ואין מעצבין ומסדרים את עצמותיו של הקטן, משום שנראה כבונה, ואין מחזירים את השבר, כלומר אם נשברה עצם, אין קובעים אותה במקומה בשבת. מי שנפרקה ידו ורגלו, דהיינו שנשמתה אחת מעצמות איברים אלו ממקום חיבורה, לא יתרפם בצונן, אסור לשוטפם בפני עצמם במים צוננים כדי לרפותם, אבל רוחצו את כל גופו כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק כ"ב במסכת שבת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את פרק כ"ג במסכת שבת, הפרק הלפני האחרון. מסכת שבת, פרק כ"ג, משנה א', שואל אדם מחברו בשבת כדי יין וכדי שמן על מנת להחזיר לו את תמורתם בחול, ובלבד שלא יאמר לו בלשון הלוואה לוייני, אלא בלשון שאלה שילייני. שכן לשון הלוואה משמע לזמן רב, יש לחשוש שמא יבוא המלווה לכתוב את ההלוואה בפנקסו שלא ישכחנה. וכן האישה שואלת מחברתה בשבת כיכרות בלשון שאלה ולא בלשון הלוואה. ואם המלווה אינו מאמינו שיחזיר לו, מניח הלווה תליתו בגדו העליון אצלו אצל המלווה כמשכון, ועושה עמו חשבון לאחר שבת כמה חייב בעד מה שלקח בשבת, ומשלם לו ונוטל את תליתו. וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת ואין לו סל לקורבן פסח, נוטל סל מחברו בלשון שאלה, ואם אין המוכר מאמינו, מניח הקונה תליתו אצלו ונוטל את פסחו, ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב. מסכת שבת, פרק כ"ג, משנה ב', מונה אדם את אורחיו שהזמין לסעודה בשבת כדי לדעת כמה כיכרות ייתן לפניהם את פרפרותיו, מיני המעדנים שהכין עבורם, רק מפיו בעל פה מתוך הזיכרון, אבל לא מן הכתב, לא מתוך רשימה שהכין לפני שבת, שכן יש לחשוש שמה ימחוק חלק מן השמות, וממיני המעדנים או שמה יבוא לקרוא בשטרות של מקח וממכר שאסור לקוראם בשבת. ומפיס מטיל גורל עם בניו ועם בני ביתו על השולחן כדי לקבוע מי מבני הבית יקבל כל מנה, ודווקא עם בניו ובני ביתו שאינם מקפידים זה על זה, אם יקבל אחד מנה גדולה יותר מחברו, מותר להטיל גורל, אבל עם אנשים אחרים אסור להטיל גורל בשבת, שמאחר שמקפידים זה על זה לחלוק בגורל, הם עלולים לבוא לידי מדידה או שקילה, אסורים בשבת. אמנם זהו דווקא בשבת, אבל ביום חול מותר להטיל גורל עם אנשים אחרים, ובלבד שלא יתכוון לעשות את הגורל באופן שיחליקו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, דהיינו שהגורל יקבע מי יקבל מנה גדולה ומי יקבל מנה קטנה, משום האיסור לשחק בקוביה, שש בכך משום גזל. ומטילין חלשים מותר להטיל גורלות בבית המקדש בין הכהנים על חלקי הבשר של הקודשים שהוקרבו ביום טוב, כדי לקבוע איזה חלק יקבל כל כהן, שמאחר שהכהנים הם בעלי מריבה, התירו להם להטיל גורל על בשר הקודשים כדי שלא יבואו לריב עליהם. אולם היתר זה רק לגבי הקודשים שהוקרבו ביום טוב עצמו, אבל לא התירו להם להטיל גורל על המנות של הקודשים שהוקרבו אתמול, מאחר שהיו יכולים לחלקם בערב יום טוב. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. זך בתיבת, כ"ז בתיבת, תשפ"ג, ערב שבת קודש, פרשת וארא, שבת מברכין את ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולבשורות טובות. בעזרת השם ובישועתו, ראש חודש שיחול בעזרת השם, ביום שני הבא עלינו לטובה. תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים פ"ז ופ"ח במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע שמח ומיוחד, יום ראשון חפתת בתיבת, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, ונלמד דף פ"ט במסכת נדרים, ולמחרת, ב- ביום שני, א' בשבט, ראש חודש שבט תשפ"ג, נלמד את דף צדי, ערב חג סיום מסכת נדרים, וביום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' בשבט תשפ"ג, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת נדרים על צדי א' דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.